החידש הזה.
כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
מתוך ספר התודעה של הרב אליהו כיתוב, חודש שבט הוא ה-11 במניין החודשים שמתחיל מניסן. מזלו של חודש, דלי, על שם הכתוב יזל מים מדלייו וזרעו במים רבים. כיוון שבשבט כבר יצאו רוב גשמי השנה והבורות מלאים, והמים שבבארות עולים והדליים שואבים ממרומי הבור ולא מעומקו, וכשהם יוצאים מן הבור, עדיין מימיהם נוטפים מדפנותיהם שמבחוץ. באחד לחודש זה דיבר משה לישראל את משנה התורה, הוא ספר דברים. בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור. שם הוכיחם על כל אשר מרו את פי השם ב-40 שנה שהיו במדבר. שם חזר ושנה להם הרבה מן המצוות שכבר נאמרו בהר סיני ובאוהל מועד. וגם באר להם מצוות חדשות שעדיין לא נאמרו להם. וכן נתן להם את הברכות והכללות, ויחינם לבוא לרשת את ארץ כנען, ויברך אותם לפני מותו. 37 יום דיבר משה את כל הדברים האלה עם כל ישראל, באחד בשבט התחיל, ובשבעה באדר השלים. לכן אמרו חכמים אחרונים, משול אחד בשבט כיום מתן תורה. בשישה בסיוון ניתנה תורה לישראל, ואותו היום מסוגל לקבלת עול תורה ומצוות בכל שנה. אף מאחד בשבט נפתחים בליבות ישראל מעיינות חדשים של תורה, כיוון שבו ביום ניתנה לישראל משנה תורה. וכל הימים האלה שבין אחד בשבט לזין באדר מסוגלים לזכות בהם לכוח התחדשות בעסק התורה והמצווה. שתהיה בנו אהבת תורה ויראת שמיים. תלמידי ישיבת אש התלמוד מתוך ברכת החודש. שלום לכם, בוקר טוב, חודש טוב, יום חמישי, ראש חודש שבט, תשפ"ד, 11 בינואר 2024, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרות. הבוקר הדיון בהג נפתח, הדיון נגד ישראל, עם הנציג שלנו, השופט מטעם ישראל, אהרון ברק, נדבר על כך בהמשך, אבל נתחיל באימנואל שילה, שכותב בסופו של עוד שבוע לחימה ובעצם של 100 ימים, אם ממשלת ישראל ובעיקר קבינט המלחמה המצומצם בראשות נתניהו וגנץ לא ימצאו את הדרך להדוף את לחצי הממשל האמריקני לגבי אופן ניהול המלחמה בדרום וגם בצפון, התוצאה עלולה להיות הרת אסון. ישראל עלולה לסיים את המערכה הזאת בלי שיושגו היעדים שהוגדרו לה. הכוח הצבאי של החמאס לא יחוסל, שלטונו לא יהיה מוגר, כי צהל ישיג את רוב כוחותיו מעזה בלי לסיים את המערכה, או בלי לסיים את המלאכה. המערכה תיפסק ללא תיאור מוחלט של צפון הרצועה מאמצעי לחימה וממחבלים, שגם לאחר ההשתלטות הצבאית על האזור עדיין נותרו רבים מהם שמסתתרים, מגיחים ומנסים לפגוע בכוחותינו. כתוצאה מכך, גם שלומם וביטחונם של יישובי מערב הנגב לא יובטח, ורבים מתושביהם יסרבו לשוב לבתיהם. יהיה רע מאוד אם האש תופסק בלי השלמת כיבוש העיר חאן יונס, הרס מוחלט של תשתיות הלחימה שהקים חמאס בתוכה, והגעה אל ראשי חמאס שמתחבים במנהרותיה, כשהם מקיפים את עצמם בעשרות אחינו ואחיותינו שמוחזקים כבני ערובה ומגן אנושי. אי אפשר לוותר על כיבוש העיר רפיח וציר פילדלפי, שמי יודע אילו כמויות של נשק ממשיכות לזרום גם בימים אלו במנהרות שנחפרו תחתיו. זה אותו ציר פילדלפי שלעולם לא נוכל לדעת שהשמדנו את שלטון החמאס והבטחנו את פירוז הרצועה בלי שנשלוט בו מעל פני הקרקע ומתחת לפני הקרקע. כן, גם אם זה יקרה על הפעם וחמתם של המצרים, בני בריתנו לכאורה, שקיבלו מידינו את סיני עד לסנטימטר האחרון, אבל אפשרו לכל הפחות בעלמת עין את התחמשות וההתבצרות של החמאס, שאת מימדיהן המפלצתיים צהל מגלה וחושף יום יום ושעה שעה. המערכה מתקדמת כעת לאט, לאט מדי. הציבור בישראל מגלה כושר עמידה ויש לו סבלנות, אבל לאמריקנים ולעולם אין. גם הגשת התביעה נגדנו לבית הדין בהג היום היא תוצאה של מריחת זמן המערכה. ככל שחולף הזמן, ההתקדמות נותרת עקב בצד אגודל, והסוף אינו מראה, כך גובר הלחץ החיצוני להפסיק את המערכה בטרם ניצחון. יכולנו לסיים כבר את הסיפור אם לא היינו מספקים להם דלק, אם היינו מונעים מהעזתים סיוע הומניטרי, לכל הפחות כל עוד החטופים שלנו לא זוכים לקבל מזון, תרופות וביקורים של הצלב האדום. הצלב האדום לא ממלא את תפקידו ואנחנו לא לוחצים עליו מספיק. ממשלת ישראל נכנעת ללחץ האמריקני ומספקת דלק ומזון לחמאס. אנחנו מחזקים את האויב תוך כדי לחימה, אומרים שאין ברירה כי למרבה הצער, והחרפה, לא הכנו לעצמנו מלאי של תחמושת לניהול מערכה ארוכה, ואנחנו תלויים לחלוטין בסיוע האמריקני. ועדיין ניתן היה לעשות יותר, להפעיל לחץ נגדי על הממשל דרך הקונגרס והסנאט, או אפילו רק להפציר יותר, להתווכח. הנשיא ביידן נסע בפתיחת המערכה נאום פרו-ישראלי חסר תקדים בעוצמתו, אבל מאז הוא שלוחיו עושים לא מעט כדי להניח משקולות על ידינו. אנחנו צריכים לומר להם, אתם מפריעים לנו לנצח. גרוע מכך, אתם עוזרים לחמאס ולסינואר לנצח. ביד אחת אתם מחמשים אותנו, וביד השנייה אתם חוסמים אותנו. גם למשפחות החטופים אין סבלנות, ואפשר להבין את זה. ככל שחולף הזמן והלחץ הצבאי לא מניב עסקה נוספת או שחרור מבצעי, כך גובר החשש שהעיכוב יעלה בשלומם ובחייהם של חלק מהחטופים. אבל זה לא אומר שאפשר לאמץ רעיונות של אובדן אשתונות ואובדן דרך, שאפשר לתת לחמאס לסחוט מאיתנו כל מה שהוא רוצה, ובכך לגרום לכך שכמו בעסקאות קודמות, כך גם הפעם, חוסר העמידה שתגלה ישראל יעלה חלילה בחייהם של מאות ואלפי ישראלים. זה מה שקרה באינטיפאדה הראשונה שפרצה בעקבות עסקת ג'יבריל, זה גם מה שקרה לאחרונה כאשר עסקת שליט ושחרור רב המרצחים סינואר הובילו לטבח שמחת תורה ולמלחמה הנוכחית. הדרישה לשים את שחרור החטופים בראש סדר העדיפויות ולשלם כל מחיר שחמאס ידרוש, רק מרחיקה את הסיכויים להצעת העסקה במחיר כואב אבל שפוי, כזה שישראל איכשהו תהיה מוכנה לשלם. חבר הכנסת מיקי לוי, יושב ראש כנסת וניצב במשטרה לשעבר, דיבר השבוע בכנסת מדם ליבו השוטט ומתוך הקשר העמוק והאישי שהוא חש לסוגיית החטופים. אבל הדברים שאמר ועוד הציג אותם כעמדת צייתו יש עתיד, מבלי שהדבר הוא חש, הם חסרי אחריות ומלמדים על אובדן השתונות. כל מחיר הוא זה, כל מחיר, כל הששת אלפים, כלומר כל ששת אלפים המחבלים שכלויים בידי ישראל, הפסקת הלחימה, לא מעניין אותי, כל מחיר להחזיר אותם הביתה, עכשיו, 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 ואני אומר את זה בנפש חפצה, בבהירות לחלוטין, כי אין דבר חשוב יותר מפדיונם וחזרתם הביתה. בכאב שמבטא מיקי לוי, כולנו שותפים, גם בנכונות להקריב הרבה מאוד למען שחרור החטופים, חיילי צהל מסתכנים ואף נהרגים יום יום בעזה במסגרת המאמץ להצלתם, מתוך זהירות שלא לפגוע בהם, צהל מוותר על דרכים קלות ויעילות לסיום המערכה ולהשגת הניצחון. לוחמים נפלו לא רק בניסיון לחלץ חטופים חיים, אלא גם במהלך של חילוץ של גופות. אין במדינה מי שליבו לא קרוע מצער על מצב החטופים, אין מי שלא מייחל ומתפלל לשלומם ושחרורם, אבל כל זה לא יכול להצדיק התאבדות, ומה שמיקי לוי ושותפיו לדעה מציעים לנו, זה להתאבד חלילה, לעשות בדיוק מה שצריך כדי שחמאס וכל שלוחותיה הרצחניות של איראן יצאו מנצחים בסיבוב הזה, ויעברו להכין סיבוב נוסף שיהיה כואב וקשה פי כמה וכמה. עם חפץ חיים לא יכול לשים את חיי הפרט מעל לחיי הכלל, כי אם חיי הפרט קודמים, אז למה שחיילינו הסכנו את נפשם למען המדינה ואזרחיה? מה לגבי ערך החיים הפרטיים שלהם? האם בגלל שהם חיילים במדים, החיים שלהם שווים פחות? כולנו חיילים במערכה הזאת מגויסים להצלחתה, כן, גם החטופים, גם להם יש תפקיד להילחם ככל יכולתם על חייהם ועל שפיותם ולשרוד, וכמו החיילים, גם עליהם מוטל להיות מוכנים לסכן את נפשם למען הכלל, ולא לגרום למדינת ישראל להתאבד כדי לשחרר אותם. בין החטופים יש כאלה שציוו במפורש בשיחות שקיימו במהלך חייהם ולפני חטיפתם עם אפול בשבי, אל תשחררו למעני מחבלים. מדינת ישראל עושה מעל ומעבר יותר מכל מדינה בעולם כדי לשחרר את אזרחיה וחייליה השבועים והחטופים, אבל קנייה מוחלטת ונכונות לשלם כל מחיר רק יביאו לתשלום של מחיר כבד הרבה יותר בעתיד. בעסקאות חסרת האחריות שעשינו בעבר, שילמנו בחייהם של רבים כדי להציל את חייהם של מעטים, כך לא מתנהלת מדינה שפויה וחפצת חיים. ונקודה אחרונה שכותב עמנואל שילה בסיומו של השבוע הזה, מה שנכון לגבי עזה, נכון גם לצפון, גם שם הכל זז לאט מדי, גם שם אי אפשר יהיה לחזור לחיי שגרה ביישובים ללא ניצחון ברור ומוחץ על חיזבאללה, וגם שם ידידינו האמריקנים שמים על ידינו כבלים, ולמרות התוקפנות הקשה מצד חיזבאללה, מנסים למנוע מאיתנו להקות בו ומושכים אותנו להפיקים של הסכמי ישרק, שגם הם, כמו הסכמים קודמים, צפויים להיות מופרים. לקח מר למדנו בעזה במחיר חייהם של 1,400 ישראלים, כאשר לג'יהדיסטים יש יכולת צבאית, אסור בשום אופן להניח שהם לא ירצו להפעיל אותה. הכוח הצבאי של חיזבאללה, עם יכולת פלישה וחיבוש של יישובים על הגבול, ועם אלפי רקטות וטילים שיכולים לפגוע בכל מטרה בעומק ישראל, נבנה הכוח הזה כדי לפגוע בנו. מתוך רשלנות ודחיינות בלתי נסלחת של הדרג המדיני והביטחוני הבכיר, בחרנו לאורך השנים בשקט לטווח קצר, תוך הפקרת העתיד הרחוק. לפני 10 שנים זה היה יותר פשוט, עכשיו זה יהיה קשה יותר, אבל עדיין קשה הרבה פחות מאיך שתראה המלחמה בצפון, אם נדחה אותה בעוד 10 שנים. טוב, עכשיו 7:20, הפסקת פרסומות אחריה על התפילות שלנו, התפילות הפרטיות והתפילות הכלליות, עצרת התפילה המרגשת בהשתתפות עשרות אלפים בכותל המערבי.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר ידידיה מאיר.
תמיד איתי. 7:25 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. את הדברים הבאים כותב בעילום שם קצין, אני חושב שהרבה ישראלים חשבו עליי בימים האחרונים בלי להכיר אותי. אני הקצין בקצה האירוע, במקום שבו אישרו את הירי של הטנק הישראלי באירוע פיצוץ באלבוריג'. אנחנו אחראים למילים רשאי אש ושישה חיילים נהרגו. היומיים האחרונים היו הקשים בחיי, אני לא רוצה להיכנס למסקנות המבצעיות שעוד יגיעו, הכל יחקר. אנחנו בזירה מורכבת, מקבלים אין ספור החלטות בתנאים קשים ומתאמים בין הרבה זרועות. אני כן רוצה להעביר אליכם החוצה כבר עכשיו רק בקשה אחת. ברגע שזה קרה, נכנסו פנימה עשרות אנשי איתור נהדרים, רבנים צבאיים, יחידות צריקה, גששים, כלבי גישוש, והכל בתוך זירת לחימה. ניסיתי לנהל את האירוע או להוציא שיחות מבצעיות וכמעט לא הצלחתי. כולם התקשרו, כל העולם. תוך שניות נפוצה הידיעה שגם עידן עמדי נפצע באירוע, מה שרק העלה את רמת העניין. אני אומר את זה מבפנים, זה פוגע בזמן אמת בתפקוד הכוחות. כל המדינה מעבירה שמועות, משרשרת דאגות ומפריחה ידיעות נכונות או לא נכונות. אני יודע שהצלחנו בשנים האחרונות לשנות את הדרך שבה משפחות שכולות מקבלות את ההודעה. המודעות לנושא עלתה, הרגישות עלתה. עכשיו אני מבקש לדבר על הפגיעה בתפקוד הכוחות שמעורבים בשטח בזמן אמת. ברמה הכי טכנית, אנחנו אמורים לנתק את הרגש ולעבוד רק עם השכל כמו רובוט כדי לעשות את המקסימום לפנות פצועים והרוגים. אבל כל התררה מבחוץ נכנס פנימה. קצין נכנס לחדר ואומר, וואו וואו, מה הולך בטלגרם? מישהו אומר שאשתו כבר שמע בקבוצת הוואטסאפ השכונתית את כל הפרטים ושהייתה פשלה ענקית של צהל. זה פוגע ברוח, זה פוגע תכלס בתפקוד. אני מבין לגמרי את הסקרנות ואת הרצון לדעת מה קרה, וכמובן מבין גם את הדאגה ליקיריכם, אבל אנא, אתם שואלים מה קרה באירוע בזמן שהאירוע עדיין קורה. אני מתחנן, קחו נשימה שם בחוץ, אל תייצרו עוד רעש. קיבלת הודעה, אתה יכול לסנן אותה, אתה יכול לכתוב, צריך להתפלל וזהו. אל תכתוב אירוע קשה, אל תשאלו. כל אחד צריך לשאול את עצמו, מה ההודעה שלו תגרום? האם הוא עוד חוליה בשרשרת הפחד, או שהוא זה שיגרום ליותר חוסן? כן, גם אתם חלק מכוחותינו. אנחנו מכירים את המשפט, צריך גלגל, אני גלגל. אני מציע עוד משפט, הוא כותב אותו קצין. צריך ברקס, אני ברקס. תהיו הברקס הזה. אל תהיו ראשונים, אל תהיו בלעדיים, תהיו שקולים. כאמור, אין פה גלגול אחריות ממי שבשטח. יהיה עוד הרבה מה לומר ולחקור. ישנתי הלילה בקושי שעתיים, אבל קמתי בבוקר והרגשתי צורך להעביר את הדברים. בשורות טובות, כך כותב הקצין, שהיה מעורב באישור האש, ירי מהטנק, שבסופו של דבר גרם לתאונה הנוראה, שבה שישה חיילים נהרגו. טוב, יש עוד דבר שאנחנו יכולים לעשות, חוץ מלהיות ברקס וחוץ מלא להפיץ שמועות, שזה בסדר, זה ברור, או לא, יש כאלה שזה לא ברור להם, אבל אנחנו יכולים גם למנוע, ככה אנחנו מאמינים בתפילות שלנו, להשפיע על המצב, לשפר את המצב. אתמול עצרת תפילה גדולה, ענקית, עשרות אלפים בכותל המערבי, וכמה זה היה? קודם כל זה, מעבר להשפעה של התפילות, זה היה מעודד, היה מנחם להגיע ולפגוש עוד עשרות אלפי יהודים, באמת מכל הגוונים, היה שם מגוון נהדר של עם ישראל, מכל הזרמים והחוגים והסגנונות, שכולם ביחד מאוחדים, אבל לא סתם מאוחדים ולא רבים ולא נלחמים על הרפורמה, אלא מאוחדים סביב תפילה, סביב הכותל המערבי, סביב תחינה ובקשה. וטוב, לקח זמן, המחשבה שעברה, אני מניח לרבים שהגיעו בכותל, למה רק עכשיו? למה? אנחנו כבר 100 יום בלחימה. אז לא, צריך, אל תדונו את כולנו לקף זכות, כי לקח זמן עד שהיה אפשר להתכנס בכלל ביחד בכמות גדולה כזאת, פיקוד העורף לא אישר את זה, וגם אחרי שאישרו בכל הארץ, אז זה לא פשוט ביטחונית בכותל המערבי, והייתה איזו יוזמה לארגן תפילה כזאת בעשרה בטבת, אבל זה ביום שישי וכולי עם המתיחות בהר הבית, לצערנו, לבושתנו. אבל טוב, בסופו של דבר התפילה הזאת התארגנה, ובאמת היה ניכר שהיא ענתה על צורך, כי זרמו כל כך הרבה אנשים, תוך, דווקא לא היה פרסום הרבה זמן מראש, אבל ההמונים הגיעו והתפללו, ואנחנו מקווים ומאמינים שהתפילות בעזרת השם ישפיעו ויתקבלו, ובמקום, במתחם מיוחד בכותל המערבי, עמדו המשפחות של החטופים ועוררו לתפילה בעצם נוכחותם. מרב לשם גונן, אמא של רומי שחטופה בעזה, מספרת כמה גם היא התרגשה, כמה זה חיזק אותה להיות חלק מהעצרת הזאת. היא אומרת, זה עוצמתי ברמות, אני רואה את המוני האנשים שזורמים לכאן, וזה כולם, חרדים על זרמיהם השונים, דתיים על זרמיהם, חילונים ברמות כאלו ואחרות ומסורתיים, אין הבדל כאן, מרגש שלכולם יש מטרה אחת, להיות יחד באחדות למטרה אחת של השבת החטופים ושמירת חיילי צהל, כך אמרה מרב לשם גונן, אמא של רומי. אליהו ליבמן, אביו של אליקים שחטוף בעזה, אמר, התכנסנו כאן במקום שריד מקדשנו כשאנחנו בתפילה גדולה, באחדות ישראל, עם ישראל על כל גווניו, עם ישראל מתאחד, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, וזה מה שבעזרתו יביא את הניצחון וגם את השבת החטופים. איציק גבילי, אבא של רן שחטוף בעזה, אומר על, סיפר על אווירה מטורפת, עוצמות מטורפות, הוא הביע תקווה שהתפילות יהיו לזכות החטופים ושיגיעו מהר מאוד עוד הלילה הביתה. ואם פתחנו במרב לשם גונן, היא מדברת על, על התזמון, ביום ראשון 100 ימים לחטיפתם של החטופים בידי החמאס. הבת שלי רומי נמצאת שם עם עוד 135 חטופים שצריכים להיות פה יחד איתנו. הם היו צריכים להתפלל יחד איתנו, ואני מקווה שבשבוע הקרוב הם בעזרת השם יתפללו יחד איתנו. עוד ציטוט אחד אחרי האחרון, ורדה בן ברוך, הסבתא של עידן אלכסנדר שחטוף, אמרה שהחיבוק של המשתתפים מחזק את המשפחה. היום היה יום תפילה על מנת לפתוח שערי שמיים, כי אנחנו עובדי עצות, כמה שאנחנו מדברים עם הרמטכ"ל, עם נשיא ארצות הברית, לאף אחד אין מה לומר, ולכן אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא. טוב, וגם מי שלא היה אתמול בתפילה, יכול לעשות בכל רגע עצרת תפילה פרטית ממי שלא בבית. והרב שמואל פולק, באלון שלו, אז נדבר, הוא כותב בחינות על על השגרה. אתם יודעים, מדברים על זה שצהל כבר לא פועל כמו בימים הראשונים, וזה עברנו לשלב השלישי. יש הרגשה שגם בתפילות קצת עברנו לשלב השלישי, או אפילו הרבה אחרי. והנה, זה מה שכותב הרב שמואל פולה. כבר יותר משלושה חודשים שאנחנו אומרים תהילים מדי יום. ואני לא צריך לספר לכם איך זה נראה. אז להפסיק להגיד, חס ושלום, מה פתאום, איך אפשר? אבל תכלס, להגיד, זה נראה כמו שזה נראה, ואנחנו לא אשמים, אנחנו בני אדם. אז כן, יש איזה מין כניסה כזאת לשגרה, ואולי איזה ייאוש כזה, וירידה במתח, למרות שהיא ממש לא מוצדקת, כן? אנחנו רואים שיש על מה, בכל שנייה, בכל רגע צריך להתפלל. אבל מה שמציע הרב שמואל פולק זה הצעת ייעול. הוא אומר, אם תשמע לי, אפשר לגוון, מותר להודות שאנחנו בני אדם, ולא בטוח שאתה יכול לצפות מעצמך להגיד כל יום את אותם שני פרקי תהילים פסוק בפסוק, ושזה באמת יאמר עם כל הלב, כמו ביום הראשון, שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם, או שיר למעלות אשא עיני אל ההרים, אותם שני פרקים שבדרך כלל אומרים אחרי התפילה בבתי הכנסת. אבל אם אתה רוצה לומר את זה קצת עם יותר כוונה, מותר לפתוח את הראש ולגוון. מה יקרה למשל אם תתחיל או תתחילי? להגיד כל יום שני פרקי תהילים לפי הסדר. להתחיל בפרק א', במזמור א', אחרי זה ב', וכן הלאה. תתקדם כל יום שני פרקים. מותר. מותר להכיר בשחיקה שלנו, של התפילה. כמובן, הוא אומר, מי שמסוגל להגיד במשך שלושה חודשים פרק תהילים אחד ועם כל הלב את אותו פרק, או את אותם שני פרקים, אשרה ואני מקנה בו. אבל מי שלא מסוגל להיות, אז מותר לו להיות ריאלי ולהתאים את אמירת התהילים לשחיקה הטבעית. ואגב, עכשיו, היום, זאת הזדמנות, כי התחלנו חודש חדש, ראש חודש שבט, ויש, אתם יודעים, יש הרבה דרכים לומר את ספרי התהילים. יש כאלה שאומרים ספר תהילים, אני מכיר יחידי סגולה שאומרים כל יום את כל ספר תהילים. יש כאלה שאומרים בכל שבת, זה גם קשה מאוד. יש כאלה שאומרים בכל שבת מברכים, בכל חודש, פעם בחודש זה אפשרי. אבל החלוקה המקובלת, וזה ממש בכל ספר תהילים, יש חלוקה לפי יום לחודש. כלומר, בכל יום משהו כמו, תלוי לפי האורך של פרקי התהילים, אבל משהו בין 7-8-9 פרקי תהילים ביום, וכך בסוף החודש מסיימים את ספר תהילים, וכל יום כמה, כמה, כמה וכמה פרקים, והיום זאת הזדמנות להצטרף באופן עגול ככה, למושלם לסבב הזה שמתחיל היום, ראש חודש שבט. אז בכל ספר תהילים תוכלו למצוא את החלוקה הזאת לפי ימי החודש, היום תהילים ליום א' בחודש, כן, מהמזמור הראשון ועד, אם אני לא טועה, התשיעי. וכשאומרים את התהילים האלה, וואו, כמה הפרקים כאילו, טוב, זה סגולה של התהילים שכתב דוד המלך, שהם מתאימים את עצמם באמת לכל מצב לאומי ואישי. אבל באמת, כמה הפרקים עכשיו מתאימים למלחמה, כמה הפסוקים גם מעודדים ונותנים כוח, וגם משפיעים, אנחנו מאמינים בתפילה שלנו. טוב, אז עכשיו נשמע פרק תהילים דווקא לא מהתהילים של היום של א' בחודש, אבל כן מהתהילים של היום, כי הוא חלק מתפילת הלל שנאמרת בראש חודש, איתן כץ בביצוע שלו ללחן של רב שלמה קרליבך, שובי נפשי למנוחייך.
Nafshi, I'm here, my love is אסייני מי מיידים אורו אויה אסרג לי אוי מידחי שובי נפשי ליים נוחייכי כי השם כי השם גם עלה נייכי
איתן כץ שובי נפשי למנוחייכי כי השם גם על עלייכי הרב שמואל פולה, כשהזכרנו אותו, מוסיף עוד משהו מעבר לאמירת תהילים מגוונת יותר בימים אלה, הוא מוסיף עוד פסקה אחת, הוא אומר, אפשר במישור הפרטי, אם אתם רוצים לעשות עוד משהו בשביל כלל ישראל, יש לי יצא בשבילכם, קחו ברכה אחת מתוך 100 ברכות ותקדישו אותה לעם ישראל. ברכה אחת, כמובן אפשר מתיר אסורים, אבל כל אחד אומר ברכת השכיבנו, שמדברת על דברים שקשורים למלחמה, ברכת ראה נע בעוניינו וכו'. ואפילו עוד רעיון יותר יצירתי, אם אתם נוסעים קבוע בדרכים, מה יקרה אם תחשבו על כלל ישראל בתפילת הדרך, כן? ותצילנו מכף כל אויב ועורב. והכי הכי הייתי מציע להתחזק בברכת ואמונה כל זאת, ששם אנחנו אומרים, הנפרע לנו מצרינו, אחרי קריאת שמע, והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו, המדריכנו על במות אויבינו, וירם קרננו על כל שונאינו. בקיצור, לא חסרות הזדמנויות ביום לעורר רחמים על כלל ישראל. ובכלל, אם אתם מבני עדות המזרח, אז אתם יודעים גם לעורר אהבה, לא רק לעורר רחמים, יש לכם את שירת הבקשות. אז אנא תעוררו אהבה, תגרמו לאבא שבשמיים, שימשך אלינו בחבלי אהבה, ויכון אותנו לרחמים. טוב, עכשיו 7:42, הפסקת פרסומות, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות. תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חזרנו, יש עוד דקה עד לזמן המקודש השבועי שלנו, אז אני אצטט ברשותכם את אשתי שתחיה שכותבת ליום הזה בחלק היומי שלה על ראש חודש שבט שהתחיל, שבט ראשי תיבות שנשמע בשורות טובות, אמן. ואולי בתוך כל החושך והרעש והכאב והצער כבר מתחילות לצמוח קצת בשורות טובות, רק צריך להקשיב. אנחנו חוזרים אל השורשים בימים אלה, בחודש שבט הזה, מנקים את האבק מעל הרבה דברים. תחשבו על חודש שבט ועל ט"ו בשבט השנה לעומת השנה שעברה. פתאום הערך של חקלאות ועבודת אדמה חזר לחיינו, פתאום אנחנו מרגישים כמה החקלאים יקרים, פתאום התמונה של טרקטור חורש שוב מרגשת, וההבנה שצריך לזרוע ולשתול ולהשקות ולחכות, כי יש תהליכים בטבע ובחיים והם לוקחים קצת זמן, אז צריך סבלנות. והמשמעות של אדמת ארץ ישראל, ארץ הקודש, ושל ריבונות ושל ביטחון, כל המשמעויות האלה מתבררות בימים אלה. יש סיסמה של קיבוץ נחל עוז, עד התלם האחרון, עכשיו אנחנו מבינים אותה, וכולם בערבות הדדית יוצאים לקטוף ולעזור, לא פלסטינים, לא תאילנדים, כתפו בחודשים האחרונים את פירות ארצנו, אלא אנחנו, בכל הגילאים והמגזרים, אז שנשמע בשורות טובות, כמו ראשי התיבות של החודש הזה, ושנתקרב עוד יותר לארץ ישראל, אל אדמת הקודש, אל פירותיה. ועכשיו הנה, 7:47, זמן כך סוף.
Nichol Yehat Koye Voltir Gelofen in de Gase In Nichol Yeshrigen Koye Shabbos, Heilige Shabbos Thank you. seimes im zachegides izgino seitu shoykh noya yinilu seitu oy 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 leyam mehepachai letzo
חמך מתגוללים על עם קודשך, אולי נסיים בדברים שאומר החידושי הרי מגור על הפרשה שלנו, ומתחברים להביאו רחמך על הבקשה שלנו בשבתות האלה. גם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, אומר הקדוש ברוך הוא, ומסביר החידושי הערים, התחלת הגאולה הייתה בכך שבני ישראל החלו להרגיש שהם בגלות, כמו שנאמר, ויאנחו בני ישראל מן העבודה. כי כל זמן שעבדו בלי הרף, לא הייתה להם שעות אפילו לחשוב על מצבם הרע. ואולם כאשר מת מלך מצרים ונחו קצת, התחיל הנס הראשון של הגאולה. מה היה הנס הראשון? ויאנחו בני ישראל מן העבודה. זהו נס שסוף סוף הרגישו שהם בגלות ונאנחו על כך, וזו הייתה להם ההתחלת דגאולה. טוב, אני חושב שבימינו, בתקופה שלנו, כולם נאנחים, מבינים שיש הרבה על מה להתפלל, ונקווה שבעזרת השם בקרוב, הקדוש ברוך הוא ישמע אלא את ההנחות שלנו, ושנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. עד כאן התעוררות שלנו לשבוע זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב, ביום ראשון בעוד כ-71 שעות, ועד אז בוקר טוב, ושבת שלום, שבת שלום.